שלום תלמידים, קוראים לי טובה בויר, והיום נלמד על מערכת הנשימה. אבל רגע לפני שצוללים פנימה למערכת המורכבת והמופלאה כל כך, בואו נקרא את דברי חובת הלבבות לגבי האוויר שאנחנו נושמים. מנפלאות השם ומחוכמתו, שהדברים שבהם תלוי קיום הגוף בעולם, אינם מצויים במידה שווה, אלא שככל שהדבר חיוני יותר, הוא יותר מצוי, זול וקל יותר להשיגו. למשל, האוויר שנושמים. מכיוון שאי אפשר להתקיים בלעדיו, אפילו שעה אחת, בשום אופן, עשה אותו הבורא יתברך מצוי בעולם והכין ממנו כל כך הרבה, שאין הוא נמנע משום מדף, באף מקום ובאף זמן. הרכב האוויר, כפי שנברא בששת ימי בראשית, הוא בדיוק בהרכב שהעולם צריך. יש בו כמות מסוימת של חמצן, כמות מדויקת ואפסית של פחמן דו-חמצני וכמות רבה של חנקן. כל שינוי בהרכב, ולו הקל ביותר, עלול לסכן את העולם בכלל ואת חיי האדם בפרט. אז מה אנחנו נלמד היום? אנחנו נלמד מהו ההרכב של האוויר שאנחנו נושמים. נכיר את חשיבותה של מערכת הנשימה. נכיר את מבנה מערכת הנשימה ואת תפקודה. נלמד ונתנסה בפעולת הנשימה. נבנה דגם הממחיש את פעולת הנשימה. נלמד מה משפיע על קצב הנשימה. מה אנחנו צריכים לשיעור? מחברת, כלי כתיבה, 3 בלונים, בקבוק שתייה ריק, 1.5 ליטר, 2 קשיות שתייה, מספריים, דבק סלוטייפ, שקית מזון ופלסטלינה. אני מחכה כמה שניות. ואנחנו מתחילים. טוב. אני מקווה שהתארגנתם. אז קודם כל, לפני שנתחיל, אנחנו נברר בכלל מהו אוויר. תיקחו שקית מזון ומלאו אותה באוויר. קשרו אותה וצפו בחומר שאספתם. תארו, אילו תכונות יש לאוויר? מה יש לאוויר? תסתכלו טוב טוב בתוך השקית. אז אנחנו למעשה רואים שהאוויר הוא חומר במצב צבירה גז. אין לו צבע, אין לו ריח, אין לו טעם, אבל יש לו נפח, הוא תופס מקום. ואם היו לנו כאן מאזניים רגישות מאוד מאוד, ואולי קצת יותר אוויר בשקית, היינו רואים שגם יש לו משקל. כלומר, האוויר הוא חומר. אבל האוויר הוא לא חומר אחד, אלא תערובת של גזים. התבוננו בתרשים העוגה. איזה גז מצוי בתערובת האוויר בכדור הארץ בכמות הגבוהה ביותר? נכון. חנקן מהווה את רוב תערובת האוויר, 79%. ומה לגבי החמצן שאנחנו כל כך צריכים? באטמוספירה של כדור הארץ יש 20% חמצן. זה אולי נראה לכם מספר קטן, אבל באחוזים מתוך כל האוויר שבכדור הארץ, זו בהחלט כמות עצומה. וכמו שקראנו בדברי חובות הלבבות, זוהי כמות שאנחנו צריכים בעולם. וזה בדיוק הכמות המדויקת. אם היה קצת יותר, היה לנו שריפות. בלי סוף, ואם היה קצת פחות, היה לנו קשה לנשום. והאחוז האחרון הוא כל מיני גזים נוספים, כמו ארגון, פחמן דו-חמצני ועוד. באוויר יש גם חומרים נוספים שלא מיוצגים בתרשים, כמו למשל אדי מים, חלקיקי אבק. אז בשביל מה בעצם צריך לנשום? מה החשיבות של הנשימה? הנשימה היא אחד מהמאפיינים של כלל היצורים החיים. האוויר שאנחנו נושמים מכיל חמצן. לא סתם נקרא חמצן גז החיים. זהו אחד מהצרכים החיוניים לקיומם של יצורים חיים. החמצן שאנחנו נושמים משמש לתהליכים חיוניים בגוף. בעזרתו אנחנו גם מפיקים אנרגיה הדרושה לנו ולכלל תפקודי הגוף. האם אתם מכירים את המבנה של מערכת הנשימה? לפנינו יש פה איור של מערכת הנשימה. נסו לזהות את המרכיבים. אז בואו נראה. התחילה של מערכת הנשימה היא מתחילה באף ובפה. האוויר שאנחנו נושמים עובר דרך קנה הנשימה. קנה הנשימה מתפצל לשני סימפונות, כל סימפון לאחת משתי הריאות, הריאה הימנית והשמאלית. התבוננו היטב באיור ותראו איך גם הסימפונות ממשיכים להתפצל עוד ועוד, כמו ענפים של עץ, לסימפונות קטנים יותר שנקראים סימפוניות או סימפונינים. בהמשך השיעור נלמד מה יש בקצה של כל הסימפוניות וכיצד המערכת פועלת. בתחתית הריאות ישנו שריר שנקרא שריר השרפת. גם על התפקוד של השרפת אנחנו נלמד בהמשך. בואו נמשיך ונראה עוד. הריאות עטופות בעצמות הצלעות. הן נמצאות בתוך הצלעות ממש, כמו בתוך הכלוב, שמטרתו להגן על הריאות החשובות, איך כל דבר ודבר מסודר לנו בגוף. והתפקיד של הצלעות, הן אמורות לשמור שהריאות לא ייפגעו. נתחיל. מהו המסע הראשון בתהליך של הנשימה שלנו? המקום הראשון הוא האף, שדרכו נכנס האוויר. האף בנוי תעלות הנקראות מערות האף, ויש להן תפקיד חשוב בהכנת האוויר החיצוני לקליטה בגוף. במערות של האף שלנו, האוויר מתחמם לטמפרטורה של הגוף, סופח עדי מים והופך מיבש ללח. בנוסף, במערות האף יש שכבת שערות מיקרוסקופיות ורירית שהן קולטות את חלקיקי האבק והמזהמים האחרים ומונים את כניסתם לתוך הריאות, כדי שלא ייכנס לנו שום לכלוך לתוך הגוף. ולכן מאוד חשוב לנשום מהאף, כי אם נושמים מהאף, האוויר הוא מסונן ונקי יותר. מהאף ממשיך לנו האוויר ויורד לקנה הנשימה. מששו את קנה הנשימה שלכם. האם אתם מרגישים שהוא עשוי טבעות הבאות? הטבעות האלה אינן סגורות עד הסוף, הן דומות לפרסה, והתפקיד שלהן הוא לשמור שקנה הנשימה לא ייחסם. גם כשאנחנו בולים מזון למשל, או כל מיני דברים, זה שהטבעות בנויות בצורה שהן חצי פתוחות, גורמות לנו שלא נחנק. ודאי כבר שמעתם את אמרת חז"ל, אין מסיכין בסעודה שמא יקדים קנה לוושת ויבוא לידי סכנה. בגופנו נמצאים שני צינורות סמוכים לזה לזה, קנה הנשימה והוושת בו עובר המזון בשעת הבליעה. נכסה הגרון שאתם רואים באיור משמש כמחסום. אם נשוחח בזמן שאנחנו אוכלים, מכסה הגרון עלול לא לבצע את תפקידו כראוי, שהתפקיד שלו שאנחנו בולים מזון הוא נסגר. וקנה הנשימה ככה לא נכנס לתוך קנה הנשימה אוכל. ולאחר הבליעה מכסה הגרון שוב נפתח. ואז, כדי שנוכל להמשיך לנשום. ואם אנחנו נשוחח בזמן שאנחנו אוכלים, מכסה הגרון עלול לא לבצע את תפקידו כראוי, וחס ושלום אנחנו יכולים להיחנק. לכן חשוב לאכול בנחת, בלי לשוחח תוך כדי אכילה, וכך להימנע מסכנה. האוויר ממשיך לנוע בדרכו, והוא זורם מקנה הנשימה אל שני צינורות הנקראים סימפונות, סימפון ימני וסימפון שמאלי. שניהם נכנסים לתוך הריאות. הסימפונות מתפצלים שוב ושוב בתוך הריאות לצינורות דקיקים ורבים מאוד. הנקראים סימפוניות. גם בתוך צינורות הנשימה האלה יש שערות, והפרשת ריר שממשיכים כל הזמן לנקות את האוויר מחלקיקי אבק, ממזהמים, לחמם אותו לטמפרטורת הגוף, להרטיב אותו, שאנחנו לא נתקרר. בקצה של הסימפוניות נמצאים מיליוני סקיקים קטנים ודקים, הנקראים נדיות הריאה. נדיות הריאה הם סקיקים קטנים שמלאים באוויר. בכל אשכול יש מיליונים של נדיות. המספר הוא עצום, הוא בלתי נתפס. כל נדית עטופה בצינורות דם דקיקים הנקראים נימים. החמצן עובר מהסימפונות אל הדם, ובאמצעות הדם זורם ומגיע לכל תא ותא בגוף. בנדיות הראייה, בנדיות של הריאה, מתרחש החילוף של הגזים. מה זה נקרא? החמצן עובר דרך נדיות הריאה אל הדם ואל כל תאי הגוף, והפחמן הדו-חמצני המלוכלך, האוויר הלא נקי, חוזר מהגוף אל נדיות הריאה ומסולק החוצה. בואו נראה את זה. אנחנו פה בתמונה רואים בדיוק איך הגזים מתחלפים. אוויר נקי נכנס פנימה, והאוויר מלוכלך עם פחמן דו-חמצני יוצא החוצה. אז בואו נעשה איזה חידון קטן. אנחנו נראה אם אתם מצליחים לזהות את חלקי מערכת הנשימה שלמדנו עד עכשיו. כתבו במחברת את התשובות לחידון. אני מפעילה את הטיימר. אנחנו נקרא ותוך כדי נענה תשובות. אז נתחיל. מי אני? אני מורכב מטבעות סחוסיות. בואו נענה. אני מורכב מטבעות סחוסיות. יפה, קנה הנשימה. אנחנו מתפצלות עוד ועוד בתוך הריאות, סימפוניות. אנחנו זקיקי אוויר רבים ודקים, נדיות הריאה. אני בטוחה שעניתם נכון. אני חיוני לגוף לצורך הפקת אנרגיה, זה החמצן. ואנחנו מסננות את האוויר הנשאף, זה השערות שנמצאות בתוך צינורות הנשימה. בואו ננסה לעשות תרגול נוסף. אתם צריכים להשלים בתרשים את שמות האיברים החסרים ואת תפקוד האיברים בכל שלב בשלב במסלול האוויר. אז בואו נתחיל. יש לנו את האף. מה התפקיד של האף? נכון. האף, התפקיד שלו לסנן, לחמם, להרטיב את האוויר. יש לנו את קנה הנשימה, שהוא ממשיך להעביר את האוויר אל הריאות וממשיך לסנן אותם. גם בו למדנו, יש בו כל הזמן שערות שנעות ומנקות את האוויר. יש לנו את הסימפונות והסימפוניות שהן מתפצלויות רבות וממשיכות שהאוויר יזרום בתוכם. ואחרון, יש לנו את נדיות הריאה, שבהם מתבצע חילוף הגזים בין הריאות ובין הנימים של הדם. דם עם הרבה חמצן נכנס לנו על הגוף, ודם שחזר מהגוף עם פחמן דו-חמצני יוצא דרכם החוצה. ועכשיו אנחנו נרצה לדעת מהי הפעולה הזאת, פעולת הנשימה. פעולת הנשימה, פעולה שלמה של נשימה, היא כוללת הכנסת אוויר, שאיפה, והוצאת אוויר, נשיפה. מה אתם צריכים לעשות עכשיו? שאפו שאיפה עמוקה של אוויר אל תוך הגוף. ועכשיו נשפו נשיפה עמוקה של אוויר מהגוף החוצה. הניחו יד על הצלעות שלכם וחזרו על הפעולה. שאיפה ונשיפה. האם הרגשתם בתנועת הצלעות? האם הרגשתם שבית החזה עולה כלפי מעלה וכלפי מטה? שוב, שאפו ונשמו. ונשפו, שאפו ונשפו. ועל סמך התחושה שחשתם, נסו להשלים את התרשים, השאיפה ואת תרשים הנשיפה. מה קורה לצלעות? הן מתרוממות או יורדות? מה קורה לשרירי הצלעות? הם מתכווצים או מתרפים? ומה קורה לנפח של בית החזה? הוא גדל או קטן? העתיקו את התרשים למחברת והשלימו את המילים המתאימות בכל מקום. עקיפו בעיגול. יש לנו לזה זמן של 30 שניות. אז מה בעצם ראינו? פעולת הנשיפה, פעולת הנשימה. אז בשאיפה, הצלעות מתרוממות, שרירי הצלעות מתכווצים ונפח בית החזה גדל. ובנשיפה, הצלעות יורדות, שרירי הצלעות מתרפים ונפח בית החזה הוא קטן. נמשיך. אנחנו ממשיכים ללמוד איך בנויה המערכת המופלאה הזאת. אתם זוכרים את השרפת שפגשנו בתחילת השיעור? השרפת היא שריר רחב המפריד בין בית החזה לחלל הבטן. השרפת היא השריר העיקרי בתהליך הנשימה. אתם יודעים למה? מה התפקיד שלה? איך היא משתלבת בתהליך הנשימה? ומדוע כל כך חשוב ועיקרי? כדי שנוכל לענות על זה, אנחנו נבנה דגם שממחיש את הפעילות של השרפת. בואו נראה מה אנחנו צריכים. בקבוק ריק של ליטר וחצי, שתי בלונים קטנים, שני בלונים קטנים, שתי קשיות בעלות ראש גמיש, גומיה רחבה, שקית ניילון קטנה, מספריים וסלוטייפ. בואו נכין אותם, את כל החומרים, כמה שניות התארגנו. ועכשיו אני אראה לכם סרט, ובעזרת הסרט אתם תבנו את הדגם. בואו תתארגנו כמה שניות, נחכה. מוכנים? אנחנו מתחילים. אז הנה הדגם שלנו. אנחנו רואים שיש לנו פה שאיפה ונשיפה. השלב הראשון, אתם צריכים לגזור את החלק העליון של הבקבוק, כמו בתמונה. הנה. ומאוד. אנחנו גוזרים את הבלונים במרכז הפייה ואת הגומיה שבקצה. שחילים את הבלון על הקשית. את הגומיה של הבלון ומחזקים את הבלון על הקשית, קשר כפול, דיוק כמו בתמונה, כמו בסרטון. ובודקים שהבלון משוחרר וטוב, ואין חורים בבלון. לא צריך לנפח הרבה, רק לבדוק באמת שהבלון הוא שלם, אין בו חור, והאוויר לא בורח. ואז יש לנו פה שתי ראות, מכינים עוד בלון כזה, לוקחים חתיכת דבק סלוטייפ ומצמידים את שני הקשים ביחד. הנה, יש לנו פה דגם של הריאות. רואים? חזק אותם. אנחנו בהמשך נדבר מה התפקיד, איך הדגם מדמה לנו את פעולת הנשימה. ועכשיו עושים חור בפלסטלינה, מרחיבים קצת. שחילים את הקשים בתוך הבקבוק, סוגרים את הפקק של הבקבוק בעזרת הפלסטלינה, כדי שלא יברח יותר מדי אוויר. ממש בודקים שהכל אטום, סגור, לוקחים את שקית הניילון. מצמידים אותה לתחתית הבקבוק. וסוגרים בגומיה. יפה מאוד, יש לנו כאן דגם. בואו נסגור את הגומיה היטב, שהיא לא תברח לנו. נדביק אותה, את הגומיה לשקית. מצוין. קצת את שארית הקש, שלא יהיה ארוך כל כך. אנחנו צריכים לבדוק שהשקית היא קצת גמישה, שניתן למתוח אותה ולכווץ. למתוח ולכווץ. אז בעצם מה עשינו כאן? אתם צריכים למשוך בשקית בעדינות כלפי מטה, תתבוננו בבלונים, מה קרה? והחזירו את השקית למצבה הקודם כלפי מעלה. מה קרה עכשיו לבלונים? אז בואו נחשוב איך הדגם דומה למציאות. אז יש לנו בלונים, בקבוק, שקית וקשים. איך זה דומה לנו למערכת הנשימה? הבלונים הם כמו הריאות. הבקבוק הוא כמו חלל בית החזה. השרפת היא השקית והקשים הם הקנה. הבלונים, ראינו, הם דומים לריאות. למה? כשהם מתנפחים בדגם, זה מייצג לנו את גדילת הריאות והכנסת האוויר לתוכן. והבקבוק מייצג כמובן את חלל בית החזה, שנפחו גדל וקטן, בשאיפה ובנשיפה. בדגם זה פחות בולט, אבל במציאות ממש אפשר לראות את השינויים. השקית היא כמובן השרפת. כאן היא לא גמישה, ואנחנו מפעילים אותה, אבל השרפת היא שריר שמסוגל להתכווץ ולהתרפות. והקשיות מייצגות את הקנה. לנו יש קנה אחד, צינור אחד. אז כעת אנחנו נוכל להשלים את התרשים שלנו. למעשה, מתוך בניית הדגם הבנו שמי שמתחיל את הפעולה של הנשימה היא השרפת. לכן נמקם אותה ראשונה בתרשים שלנו. הוסיפו לתרשים שיצרתם קודם שלב ראשון ושלב אחרון. והשלימו את המילים החסרות. הנה. אז מה בעצם ראינו? בדגם, כשהשרפת יורדת, חלל בית החזה גדל, ואז נכנס לנו אוויר. וכשהשרפת עולה, חלל בית החזה קטן, והאוויר יוצא החוצה. וכעת אנחנו נרצה למדוד את הקצב של הנשימה שלנו. כמה נשימות אנחנו נושמים במנוחה, כמה אנחנו נושמים במהירות, כמה נשימות בכלל בדקה. אז כל נשימה שלנו שעכשיו אנחנו נמדוד, היא צריכה לכלול שאיפה אחת ונשיפה אחת. ברגע שאפעיל את הטיימר, אתם תתחילו לספור את מספר הנשימות שלכם. אתם מוכנים? כמה אנחנו נושמים בדקה. יפה. וכעת אנחנו נבצע פעילות, ומיד אחר כך אנחנו נמדוד שוב את קצב הנשימה שלנו. בואו נראה מה אנחנו עושים עכשיו. אתם צריכים לקפוץ במקום או לרוץ במשך דקה אחת. ואז מיד בתום הפעילות אנחנו נמדוד שוב את קצב הנשימות בדקה אחת, ואתם תצטרכו לשער מה נראה לכם תהיה תוצאת המדידה. יותר נשימות, פחות נשימות. אז בואו, התחילו לרוץ במשך דקה אחת, ומיד בתום הפעילות תמדדו שוב את קצב הנשימות בדקה אחת. יופי, וכעת, התחילו למדוד נשימות. יש לכם שוב דקה. מצוין. עכשיו אתם תכתבו במחברת את תוצאות שתי המדידות. מספר הנשימות בדקה במנוחה ומספר הנשימות בדקה לאחר פעילות. אז נכון שוודאי קיבלתם כולכם ערך גבוה יותר לאחר הפעילות, כי בזמן מאמץ הגוף זקוק ליותר אנרגיה. ואת האנרגיה תאי הגוף מפיקים בנוכחות חמצן. לכן הגוף זקוק להספקה יותר גדולה של חמצן. וקצב הנשימות המהיר מספק יותר חמצן את תאי הגוף, והגוף יכול להפיק יותר אנרגיה, יותר כוח. אז תראו כמה יפה המערכות של הגוף שלנו פועלות ביחד. בעקבות מאמץ גופני, מערכת העצבים מעבירה פקודות למערכת הנשימה להגביר את פעולת השאיפה והנשימה. מערכת הנשימה מספקת למערכת הדם את החמצן הנחוץ לתאים, קולטת ממנו את הפחמן הדו-חמצני. מערכת הדם מובילה חמצן ומזון לתאים וקולטת מהם את הפחמן הדו-חמצני. מערכת התנועה השלד והשרירים מאפשרת את התנועה של הגוף ועוד. כל המערכות שלנו עובדות ביחד בתיאום מופלא. באמת זה ניסים של כל רגע ורגע שהגוף שלנו עובד בצורה כל כך מתואמת ומופלאה. זה לא מובן מאליו. בואו נקרא עכשיו ביחד סיפורו של מחקר של קצב הנשימה. חוקרים רצו לבדוק כיצד משפיעה מידת הפעילות הגופנית על קצב הנשימה. לצורך כך הם אספו 30 גברים באותו הגיל ובאותה רמת כושר גופני ומדדו להם את קצב הנשימה. שימו לב, מדוע הקפידו החוקרים שכל האנשים יהיו באותו הגיל ובאותו רמת כושר גופני? לזה אנחנו קוראים גורמים קבועים בניסוי או במחקר. חשוב לשמור כשעושים מחקר על כל הגורמים קבועים ולשנות רק את הגורם הנבדק, מידת הפעילות הגופנית. כך נוודא שבאמת מה שגרם להבדל היא מידת הפעילות הגופנית ולא גורם אחר כמו גיל צעיר, לעומת מבוגר, אדם בכושר או לא. אז שוב, הכל היה אותו דבר. הגורמים הקבועים היו גברים בני 30, בני אותו גיל, באותה רמת כושר גופני, לכולם נמדד קצב הנשימה ההתחלתי. ומה שאנחנו רוצים לבדוק כאן זה מידת הפעילות הגופנית. ואז 15 אנשים התבקשו ללכת במהירות 5 קמ"ש, 15 אנשים התבקשו לרוץ במהירות 10 קמ"ש. מיד לאחר 10 דקות פעילות נמדד שוב קצב הנשימה שלהם. ואז מה שאנחנו רואים כאן, התבוננו בתרשים הזה, שהוא מייצג לנו את התוצאות של הניסוי. באיזה מצב קצב הנשימה היה הגבוה ביותר? ובאיזה מצב קצב הנשימה היה הנמוך ביותר? בואו ננסה להסיק מסקנות. לאיזה מסקנה הגיעו החוקרים? בהליכה קצב הנשימה מוגבר יותר, ככל שפעילות הגוף מאומצת יותר קצב הנשימה גבוה יותר, במאמץ נמוך קצב הנשימה גבוה, פעילות הגוף לא משפיעה על קצב הנשימה. בואו תנסו לכתוב את התשובה. אז כפי שלמדנו קודם, ככל שהפעילות מאומצת יותר והגוף מתאמץ, קצב הנשימה גבוה יותר. ואחרי שלמדנו כל כך יפה והכרנו את מערכת הנשימה, בואו נראה מה קורה כשאנחנו חס וחלילה חולים. האם שמעתם על דלקת ריאות? דלקת ריאות יכולה להיגרם מחיידקים או מווירוסים. הם תוקפים את נדיות הריאה ומזהמים אותן. בדרך כלל תסמיני המחלה עם חום, צמרמורות, שיעול וקשיי נשימה. אפשר לזהות דלקת ריאות באמצעות צילום רנטגן של הריאות. תראו את הריאות בצד ימין לעומת הריאות בצד שמאל. אתם מבחינים בהבדל? בצילום השמאלי רואים אזורים הרבה יותר לבנים. זהו מקום של הזיהום. מחלה נשימתית נוספת היא האסמה. האסמה היא דלקת. שפוגעת בסימפונות וגורמת להצרתם. כאשר הסימפונות צרים יותר, קשה לנשום. יש כל מיני סיבות לאסמה. לפעמים מדובר באלרגיה לחומרים שונים כמו אבק, אבקנים של פרחים, ולפעמים וירוס שגורם למחלה. ויש סיבות נוספות. אצל אנשים שחולים מאסמה ניתן לשמוע צפצופים בעת הנשימה, יש להם קוצר נשימה, יש להם שיעול. לפעמים הטיפול הוא באמצעות משף, שהוא מכיל חומר שמרחיב את הסימפונות שהם הפכו לצרות והוא גורם להם להיות רחבות. הסימפונות נהיו צרות בגלל הדלקת, וכשמשתמשים במשף הוא מרחיב שוב את הסימפונות, ואז זה מקל על הנשימה. אנחנו בציור רואים בדיוק איך נראה סימפון של אדם בריא ואיך נראה סימפון של אדם אסמטי. הוא יותר צר ולכן קשה לו לנשום. משימת סיכום. שומרים על הבריאות. חלק מבעיות הנשימה נגרמות מחיידקים, וירוסים, זיהום אוויר, רישון ועוד. תנסו לחשוב איך ניתן למנוע הפצת מחלות בסביבה. תכינו רשימה של המלצות. תנסו כמה שניות לחשוב איך אפשר באמת לגרום לכך שהסביבה גם שלא נדבק ולא נדביק. וגם שהיא תהיה יותר נקייה. אז מה למדנו היום? למדנו שהאוויר היא תערובת של גזים, חנקן, חמצן, פחמן דו-חמצני. למדנו עד כמה מערכת הנשימה חשובה לצורך הספקת חמצן לתאי הגוף. הכרנו איברים מרכזיים במערכת הנשימה, על האף, קנה נשימה, סימפונות, נדיות, צרפת. יצרנו דגם הממחיש את פעולת הנשימה. ניתחנו סיפור מחקר על קצב הנשימה. למדנו על מחלות נשימה. כמו כן ראינו שהנשימה היא מאפיין חיים. החמצן שמצוי באוויר הוא חשוב לנו לתהליך הפקת אנרגיה. בתהליך הנשימה מתרחשות שתי פעולות, שאיפה ונשיפה. מערכת הנשימה, שוב, כוללת את האיברים. פה, אף, לוע, גרון, קנה הנשימה, סימפונות, ריאות, שרירי הנשימה, השרפת, השרירים שבין הצלעות. בתהליך הנשימה נקלט חמצן ונפלט פחמן דו-חמצני. שיתוף פעולה בין מערכת הנשימה למערכות אחרות בגוף חשוב לתפקוד תקין של הגוף. ומאמץ גופני משקיע על קצב הנשימה. נהניתי מאוד ללמד אתכם. להתראות ולהשתמע בשיעורים הבאים.